זהו, אנחנו בחלק השני של התוכנית. בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזיננו בארץ ובעולם. ואנחנו נספר לכם שנתב את השידור היא גלית אמירה, והמפיקה היא רחלי לוי. והחדשות, ברוך השם, חדשות, חדשות. רציתי אולי לשם הפתיחה לא להתחיל, אנחנו מתחילים עם הניו יורק טיימס. אני רוצה להקדים ידיעה שאני כרגע רואה אותה בערוץ שנקרא I-24, זאת אומרת ישראל 24, וזהו ערוץ טלוויזיה יהודי, ישראלי, הוא משדר 24 שעות ביממה חדשות, הוא טוב, הוא מביא דברים מדויקים ולא פנטזיות. בין היתר הוא מספר לנו דבר שמחזיק את הכותרות לפחות ברוב עיתוני אירופה, וזהו סיפור הרחפנים שהיו בנמל התעופה גטוויק, והואיל והשלטונות לא רצו לקחת סיכון, הייתה הפסקה וזה עלה מיליונים, וינסו למצוא מי ומה וכל היתר. אבל הם אומרים שהבעיה כאן ב-I-24 News, הם אומרים שהבעיה נפתרה בעקבות שימוש בטכנולוגיה ישראלית נגד רחפנים. זהו פיתוח ישראלי שפתר את הבעיה, פתח את השמיים בגטוויק, ולמרות שהיו בינתיים, היו שם עיכובים לא קשים, אז הסיפור הוא סיפור מאוד מעניין, כי אם הוא נכון, ואני מניח שהוא נכון, הנה אנחנו רואים כאן צילומים ב-BBC של האולמות, הם כמובן לא מזכירים את הצד הישראלי, אבל טוב, בסדר, מה זה משנה? אבל הנזקים היו, בסופו של דבר נפתח השדה, ואם זה נכון, אז הבריטים נאלצו לבלוע קצת גאווה, כי זה בכל זאת, בשעה הראשונה היה לנו שידור על מבצע חורב, והשתתף שם דוקטור מוטקה נאור, והשתתף האלוף עמוס חורב בעצמו, והם סיפרו על הניסיונות של ממשלת בריטניה, מפלגת העבודה של ממשלת בריטניה, נא לציין, להציק לישראל, וסיפורים על הפלת מטוזים, מה לא היה שם. עכשיו בואו נעבור לניו יורק טיימס ונמשיך באופן רגיל. אני מבטר על החדשות שאתם ממילא שומעים, ויומן יש אחרינו עם רון נסיאל, אז אני עובר לענייני רפואה. 12 אנשים הפכו חולים קשים אחרי שקיבלו זריקות שהכילו תאי גזע משיליה. אני את הכל אסביר. כך טוען מנהל המזון והתרופות הפדרלי בהודעה שהופצה ביום חמישי השבוע ל-20 קליניקות בארצות הברית המציעות טיפולים לא מוכחים, תקשיבו, לא מוכחים בתאי גזע. מה הם תאי הגזע? תאי הגזע הם תאים שנמצאים בשיליה, והיום כבר לא זורקים את השיליה אחרי הלידה, מנצלים את התאים שם. תא גזע הוא תא לא מאופיין. אז בתיאוריה, אם אתה משתמש בתא גזע, מזריק אותו או מעביר אותו באיזושהי צורה למוח השדרה, אז הוא הופך לתא של מוח השדרה. ריאות, עיניים, כל מה ש... אבל זה הרבה הרבה יותר מורכב ומסובך מזה. וה-FDA, ה-Food and Drug Administration, זאת אומרת מנהל המזון והתרופות הפדרלי, מציע לחברה, ג'יננטק, זה לא הקורפורציה הענקית, זה חברה קטנה, ליצור איתם קשר לפני תחילת טיפול, ולעשות זאת לפני 20 בנובמבר 2020, אין עוד הרבה זמן, שאז תקנות הרגולציה יוחמרו ביותר. ונציב ה-FDA, דוקטור סקוט גוטליב, מסר כי מדובר במאות קליניקות המבטיחות טיפול למחלות כמו דלקת פרקים, מחלות עיניים, פרקינסון ומחלות ריאה, בלי שיש בידן הוכחה שהשיטה בכלל עובדת. ואנחנו, ה-FBA, אומר דוקטור גוטליב, בודקים אותן. יש להבין את זה. סיפור אחר. בחורף 2017-2018, זה השנה שעברה, מתו בארצות הברית 80 אלף איש משפעת. זה היה המספר הגבוה ביותר בלמעלה מ-10 שנים, בין הנספים היו 180 ילדים. עכשיו, שום זריקות חיסון לשפעת, או זריקת חיסון לשפעת, אינה מושלמת. אין דבר כזה מושלם. אבל החיסון שניתן לילדים הוא הרבה יותר אפקטיבי מאשר זה שניתן למבוגרים. והוא אפקטיבי באופן מיוחד מפני שמערכת החיסון אצל הילד הרך עדיין לא קיימת. זאת הסיבה מדוע הילדים הם כאלה קורבנות זמינים של המלאריה, מפני שהמלאריה מתאפיינת בחום גבוה, וכשיש חום גבוה, הילד הולך לעולמו. זאת הבעיה. ו... שרה מזכיר, בואו נקרא לזה שרה בריאות, משהו מקביל לזה, הפדרלי, אלכס עזר, ישווה את הזריקות האלה שנותנים לילדים לחגורות ביטחון במכונית. זה לא פחות חשוב. וההורים צריכים להבין את הדברים האלה. נעבור לסיפור אחר, הסיגריות האלקטרוניות. הן משמשות לווייפינג. וייפינג זה לא סמוקינג, זה משהו אחר לגמרי. זה הסיגריה האלקטרונית, אני חושב שאני ישנם פחות או פחות אנשים שצריך להסביר להם, כי זה הפך כבר להיות כל כך פופולרי. יש שם תמצית טבק, והסיגריה האלקטרונית מחממת את התמצית, ואנחנו נושמים את התמצית, אבל מה שיוצא החוצה אלה ידי מים. זאת אומרת שהטענה של second hand smoke וכן הלאה כבר לא עולה כאן. ואני לא מכיר מילה לזה בעברית. גלית, את מכירה? לא, היא לא מכירה. אז בואו נקרא לזה פשוט אישון. אישון באלף, לא בעין, כי זה אי, זה אלקטרוני. אישון. כך נקרא לזה. אני מציע עד שהאקדמיה תתעורר, היא תעשה את זה בעוד 40 שנה, אני מניח. אבל בינתיים בואו נקרא לזה אישון, ולעישון נקרא בעין, עישון. אז זה יחזיר אותנו למקורות. והצרה עם האישון, עם הסיגריות האלקטרוניות, שבקרב בני נוער זה הולך ומתגבר. זה משהו נורא. ואני רואה לפי התגובות של גלית, שהיא רואה בני נוער מחזיקים את הסיגריות האלה, ומדובר, אני עכשיו מדבר על ארצות הברית כמובן, 3,600,000 בני נוער, מן הכיתות הנמוכות של בית ספר תיכוני ואילך, משתמשים במכשיר הסיגריה האלקטרונית. וכי העלייה בין 2017 ל-2018 הייתה חדה ביותר מעולם. הדאגה הגדולה ביותר של המומחים היא כמובן הניקוטין שנמצא בסיגריה האלקטרונית. ניקוטין הוא החומר הממכר גם מהשני סיגריות וגם מהשני סיגריות וגם מהשנים. זאת אומרת, אלה שניזונים מסיגריה אלקטרונית. להיפטר מהמנהג של התמכרות לסיגריה אלקטרונית זה לא סיפור פשוט. אני כבר אומר לכם, זה המומחים יודעים. בני נוער שמוחם, שימו לב, מוחם של בני נוער עדיין מתפתח, הם הפגיעים ביותר. כי המוח לא סיים את תהליך ההתפתחות. אתם יכולים לראות ילדה בת 14 והיא, הו-הו, נראית מפותחת והכל, אבל המוח עוד לא התפתח. ולא פעם, הטמבלית הקטנה הזאת תיקח סיגריה אלקטרונית, כי זה נראה... אופנתי, נאמר. יש לנו כאן צילומים, אנחנו רואים אותם. ואין עדיין פרוטוקולים מבוססים למלחמה במהרה הזאת. תחילתה לפני כעשור. לפני כעשור לא התייחסו לסיגריה האלקטרונית ברצינות, כי אמרו, אז חברות הטבק מנסות להתקיים. זה לא ילך, אבל זה הולך, ועוד איך הולך. וזוהי בעיה. אומרים המומחים, עוד אין לנו פרוטוקולים איך לטפל בבני נוער, אבל דבר אחד צריך להבין, ההורים צריכים להבין, לא להיכנס לפאניקה ולהפעיל היגיון. אם גיליתם שהבת או הבן משתמשים בסיגריות ג'ל, זה אחת מהסיגריות האלקטרוניות, יש כמה, אל תיכנסו לפניקה, ואל תהפכו את העולם. למרכזים למניעת מחלות באטלנטה יש אתר על שנקרא The Tobacco Prevention Toolkit. אז אלה מכם שיודעים אנגלית, The Prevention Toolkit, The Tobacco Prevention Toolkit, זה האתר שייתן לכם גם עצות. יש עצות של פרופסור לפסיכיאטריה מאוניברסיטת סטנפורד. אל תאיימו על הילד, כי הוא יודע שיש דברים יותר גרועים. מה יותר גרוע מזה? הרואין יותר גרוע מזה. הוא מיידי, יש צרות, לא חזרו צרות. ונסו להיכנס איתו לשיחה בנושא, או איתה לשיחה על הנזק שנגרם על ידי האישון. שימו לב, לא האישון אלא אישון. גם האישון הוא מסוכן, אבל כאן אנחנו, בני הנוער, חושבים שהם טובים לסביבה וטובים לאלה, אז הם עושים לנו טובה שהם מעשנים את הסיגריה האלקטרונית. מעשנים באלף. זהו. סיפור אחר מהמלחמה בסרטן. נכון להיום, המאבק בסרטן, או במאבק בסרטן, ישנו תחום שנקרא אימונותרפיה. מה פירוש? זהו אחת הדרכים ללמד את המערכת החיסונית הטבעית. ויש לנו מערכת חיסונית טבעית. אחרת היינו מתים בתוך 24 שעות. אדם לא יכול לחיות בלי מערכת חיסונית טבעית. וצריך ללמד את המערכת הטבעית של האדם להתגבר על הסרטן. הדרך הזאת נכון להיום עוזרת לפחות ממחצית חולי הסרטן. אבל כשהיא עוזרת, היא יכולה להביא לנסיגת הסרטן להרבה שנים. ומנען המזון הפדרלי של ארצות הברית אישר לשימוש בתחום הזה שתי תרופות. אחת נקראת Checkpoint Inhibitors, והשנייה נקראת CAR מקף T Cells. שתיהן נועדו לסייע לתאי ה-T. תאי ה-T הם סוג של תאי דם לבן, שעוסק בתפקידו להרוג את תאי הסרטן. אבל מדענים העוסקים באימונותרפיה מנסים גם דרך אחרת שמתרכזת על חלק אחר מהמערכת החיסונית. סליחה, הכוונה לתאי דם לבנים הנקראים מקרופאג'ים. תאי הסרטן עושים חלבון שהחוקרים קוראים לו, זה השם שהחוקרים נתנו לו, אל תיגע בי. זה השם של החלבון. אל תאכל אותי, סליחה. אל תאכל אותי. והוא מאפשר לתאים הסרטניים להמשיך ולחיות. התא הסרטני יש לו את החלבון הזה, את הפרוטאין הזה, והמקרופאג' קורא את האיתות ולא נוגע בו. במאמר שהופיע, הופיע ממש בגיליון החודש, של the New England Journal of Medicine, שהוא ולנסט הם שני כתבי העת הרפואיים החשובים ביותר בעולם, ואני לא מצטט מתוכם כי אלה כתבי עת לרופאים ולמומחים, ואני לא רופא ולא מומחה, זה אני תמיד משתדל לציין. אבל בגיליון האחרון של the New England Journal of Medicine מתואר ניסוי ב-22 חולי לימפומה, שכל סוגי הטיפול האחרים לא הועילו להם. המנהל המזון והתרופות הפדרלי משחרר חולים כאלה שהם לא רק עם רגל אחת בקבר, הם כבר עם שתי רגליים בקבר, לניסויי ייאוש, נקרא לזה ככה. והשתתפו בנו בניסוי הזה 22 חולי לימפומה, כל סוגי הטיפול האחרים לא הועילו להם, והם קיבלו תרופה שחוסמת את החלבון הזה שנקרא אל תאכל אותי. בנוסף לתרופות נגד סרטן אחרות. היא סופקה על ידי חברה שנקראת 47, זה שם החברה. היא היצרנית של התרופה הניסיונית. ובכן, ב-11 מקרים מתוך ה-22 הסרטן הצטמצם מאוד. בשמונה מקרים הוא נעלם לגמרי. ומה שקרה ליתר אתם כבר יכולים לנחש. תופעות לוואי היו מעטות בהשוואה לתרופות אחרות מאותו הסוג. המחקר הזה נמצא בשלבים מוקדמים, זה נכון, אבל יש פה הרבה מאוד תקווה. סיפור אחר, לא נחמד, אבל התושבים המקוריים של אוסטרליה, האבוריג'נים, הם התושבים המקוריים. אגב, כל תושב מקומי, לאו דווקא באוסטרליה, הוא אבוריג'וניסט. תכירו את המושג הזה. אבל האבוריג'נים באוסטרליה הגיעו ליבשת לפני כ-50 אלף שנה. והתפצלו לבערך 250, 280, 300 שפות. אלה בחלק מהמקרים דיאלקטים, אבל בסדר. קבוצות לשוניות. אוסטרליה התגלתה לראשונה על ידי נווטים הולנדים ב-1606. הם קראו לה הולנד החדשה. אבל בסופו של דבר השתלטו עליה הבריטים, כמו שקרה בניו אמסטרדם עם ההולנדים, שהפכה להיות ניו יורק, והיא הפכה להיות אוסטרליה, היבשת הדרומית. במאה ה-19, תקשיבו לזה, עשרות אלפי אבוריג'נים נהרגו על ידי האדם הלבן. זאת אף זאת. קבריהם, כולל הקברים העתיקים, נחפרו, וחלקי גופות ועצמות נמכרו למוזיאונים ברחבי אירופה. מסטוקהולם ועד לונדון. מנהיגי האבוריג'נים, היום, 2018, סוף 2018, היו רוצים מאוד את העצמות בחזרה לאוסטרליה, מפני שעל פי פיסתם לנשמות אין מנוחה. ובאירופה ובארצות הברית, אגב שם המצב הוא לא כזה, אבל באירופה מגיבים, המוזיאונים מקבלים את התפיסה, אבל מגיבים לאט, מאוד מאוד לאט. היה לפני כמה שבועות, הייתה לנו כאן תוכנית עם קולט אביטל ואחרים על דברי הציורים הנפלאים וזכיות החמדה האחרות שנשדדו על ידי מיהודים על ידי הנאצים, ואחר כך הגיעו לכל מיני מוזיאונים באירופה, ועד היום המוזיאונים האלה לא ממהרים לתת את הדברים האלה בחזרה. השאלה היא אם אחרי השוד והרצח של המאה ה-19, אני מדבר על אוסטרליה, והסחר הנורא בחלקי גופותיהם, איך ידעו להחזיר עצמות למקום קבורתן? אנחנו מדברים על היבשת השישית, היא עצומה בגודלה. ביום רביעי השבוע נמצאה תשובה שמופיעה בכתב העת Science Adherence. מומחים גנטיקאים יודעים לומר היום מהו מקור המקום שממנו נלקחו העצמות. באוסטרליה. והחידוש הגדול הזה בוודאי יקל על מוזיאונים להחזיר לאוסטרליה את שערי הגופות. נקווה שישתפו פעולה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. בואו נעבור לעוד נושא, אנחנו עדיין עם הניו יורק טיימס, ועדיין בענייני רפואה. גאוגמה ברוסיי, תקשיבו טוב, זה בלטינית, גאוגמה ברוסיי, הוא חיידק הנמצא במעמקי האדמה. הוא מתקיים בחום של למעלה מ-200 מעלות. זאת אומרת, נקודת הרתיחה של מים, שמשמידה כמעט את כל היצורים החיים אצלנו, מה שנקרא מעקרת, שאנחנו מקבלים את זה נקי, שמה זה יום כפו אצל החיידק הזה, רק שתבינו. איפה הוא נמצא? הוא נמצא במעמקים. עושים עכשיו חקירות, נכנסים למכרות, נכנסים לכל מיני דברים. והתשובה היא שבמעמקים קיימים יצורים שכאילו נלקחו ממדע בדיוני. ורק פריצות דרך במדע הביאו לתחילת המחקר, שאני מניח שהיה גורם הרבה נחת לז'ול ורן, מסע אל לב האדמה, למשל. סיפור אחר הרבה יותר רגיל, בינני כזה. הקריסמס, חג המולד, קרב. אני חושב שאיגל אפילו הכין לנו איזה משהו כזה כאן. מיד נשמע אותו. מה השעה עכשיו? כן, יש לנו, אנחנו נוכל לשמוע אותו וקצת פרסומת. אבל הואיל והקריסמס קרב, 25 בחודש, אז הרבה מאוד אנשים נזכרים כי הם חייבים להביא מתנות לחברים. גם אצלנו מציינים, למרות שאצלנו זה לא... אבל מציינים. מציינים בנאמנות. ואתה יכול להזמין כל מתנה שאתה רוצה בדואר. לא צריך לרוץ לחנות. יש אי-ביי ושמי-ביי וכל מיני וולמארט. אני מדבר על ארצות הברית. הבעיה היא שזה לוקח שבועיים. ועכשיו זה מאוחר מדי. יש רק רשת אחת שיכולה לעשות את זה. והיא אמזון. והיא פיתחה, המקור הוא בסיאטל, אבל היא פיתחה 300 מרכזים שמעבירים את כל מה שאתה קונה מספר ועד מתנה בתוך 24 שעות. ואנשים יודעים את זה. וההבדל בין וולמארט וטארגט ואימייל ובין אמזון עכשיו בתקופת הקריסמס הוא הבדל עצום, וזה מגביר מאוד את המחירות של אמזון. עכשיו, אני מציע שבשלב זה אולי נשמע פרסומת. יש לך פרסומת גלית? יופי. אז מיד אחרי הפרסומת גם נשמע קצת מוזיקה לקריסמס, ונעבור לענייני מלחמה. מה אפשר לעשות? בואו נשמע.
מיד חוזרים עם יצחק נוי.
אמר שי טוען ששואב אבק נטען זה שרק, בזכות שתי סוללות נטענות המאפשרות שאיבה בלי הפסקה.
שואב אבק נטען זה שרק, מבית שרק נינג'ה. להשיג בחנויות עלם ובאתר עלם.
עלם, דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מחירת סוף השנה, הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. זה קורה מחר ברשת מחסני חשמל.
מחסני תאורה במבצעי סוף 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 שנה בכל המחלקות. אל תחמיצו, מגוון נברשות אחד ועוד אחד מתנה, מגוון צמודי תקרה השני ב-50% הנחה, ועוד עשרות מוצרים במחירי סוף שנה מטורפים. מחסני תאורה, כפוף לתקנון.
אמרשי טוען ששואב אבק נטען זה שרק, בזכות מברשת כפולה המאפשרת להגיע לכל מקום.
שואב אבק נטען זה שרק, מבית שרק נינג'ה. להשיג בחנויות עלם ובאתר עלם.
עלם, כאן רשת בית.
The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card. Your days be merry and bright, and may all your
מצחיק, מה אני אגיד לכם מצחיק? זה השיר המפורסם ביותר של ארווין ברלין. הוא נכתב בימי מלחמת העולם השנייה. הוא היה מוכר מעין כמו. ארווין ברלין הגיע לגיל 100 וכמה. הוא לא ידע לקרוא תווים. הוא היה על הפסנתר מנגן ומקליטים, וככה הסיפור הזה גדל וגדל. זה היה שיר מאוד מפורסם. ארווין ברלין היה יהודי. ברברה סטרייסן ששרה גם היא יהודיה. והשיר הוא על הקריסמס. השאלה היא זו. Aviation Week and Space Technology. זה לא שאלה, זה סיפורים שיש לעיתון הזה, שהוא העיתון החשוב ביותר בעולם שיוצא בענייני תעופה. כמובן שאני שואל אותו מהאינטרנט. והסיפור הוא על נושאת המטוסים השנייה של סין, והיא קרובה מאוד לסיום בנייתה. שנה, השם שלה הוא אביק XO-H20, מה זה משנה? והיא נוספת לכוח עצום של סין שרק הולך וגדל. תקציב הביטחון של דרום קוריאה גדל. למרות הידידות והאפשרה עם צפון קוריאה והכל, ולקראת שנת 2019 הגידול יהיה 8% ושתי עשיריות, זה לא מעט. והגידול במחקר ופיתוח 13% ושבע עשיריות. רק הגידול, כדי שתבינו את סדר הגודל, שווה ל-14 מיליארד דולר. יפן גם היא מתחמשת. מספר לנו Aviation Week. גם היא כבר לא כל כך סומכת על צפון קוריאה ועל סין וכן הלאה, והיא הזמינה עוד 105 F-35, מתוכם 42 F-35B. אלה מטוסים שנוחתים ומזנקים אנכית, מסעדות מאוד קצרים אולי להליקופטרים, אולי מנוסעות מטוסים. זהו, ונושא נוסף. קרואטיה מקבלת מישראל F-35 עבור שיבוח אצלנו ונמסרו לקרואטים. והם מאוד שמחים עם זה ומסתפקים בזה וכן הלאה. בואו נעבור ליפן, ג'פן טיימס. הידיעות הראשונות היו על כך שקיסר יפן אקיהיטו והנסיכה מיצ'יקו יעבירו את קיסרות לבנם ב-31 בדצמבר 2018. אחר כך התברר כי הדברים אינם מדויקים, וכי בראש השנה מוטלת, האזרחית כמובן, מוטלות על ראש הקיסר חובות ללא סוף של תקסים שאינו יכול להיעדר מהם, ועל כן אין כרגע שום חילופי קיסרים ביפן. אז תבינו שזו הייתה ידיעה שאו שהקיסר התכוון אליה, או שהייתה מצוצה מן האצבע. The Independent, הבריטי. האם חוקי השימוש ברחפנים עומדים להשתנות בבריטניה בעקבות הרחפנים שסגרו את נמל גטוויק וגרמו נזק עצום של מיליונים? ועוד סיפור. על אדמת מאדים התגלה מכתש. רוחב המכתש, בעצם, כן, רוחב המכתש, אורכו, מה זה משנה, זה עגול, הוא 80 קילומטר, והוא נושא את שמו של קורולב הרוסי, שהיה אבי תוכנית החלל הרוסית. הוא ממוקם בצפון אדמות השפלה של מרס, והוא ממולא בחומר הנראה כמו קרח, אבל איננו קרח. עומקו כשני קילומטרים. מדענים סבורים כי נלכד שם אוויר קר. התמונות התקבלו על ידי סוכנות החלל האירופאית, ששלחה את רכב החלל למאדים ב-2003. כעת רכב החלל מקיף את כוכב הלכת מאדים. תבינו איזה מבצע זה היה. והוא שולח צילומים. עצם השידור בגלי רדיו של הצילום לוקח את זה 7 דקות. רק, זה קרוב למהירות האור. רק זה, זה, זה דברים מדהימים. מדהימים. עכשיו, אנחנו עוברים לעיתון הבא, ואנחנו מדברים על ה-Christian Science Monitor. החלטות מהירות של מנהיג מצביעות על מנהיגות חזקה. החלטות מהירות מדי מעוררות תהיות ומבוכה. הנשיא טראמפ נצמד באמת להבטחות שנתן לבוחרים במסע הבחירות, ואולם הפתיע את יועציו, הפתעה גדולה, הוא אפילו לא אמר להם. למרות ההתפטרות של הגנרל מטיס, מזכיר ההגנה, הקרב על ההחלטה לנסיגת החיילים האמריקנים מהאזור עדיין לא הסתיים. בואו נעבור לטלגרף מארצות הברית, מבוסטון. בואו נעבור לארצות הברית, ללונדון. סין מואשמת במסע עולמי של הקינג באינטרנט. הקינג זה, אתם יודעים, להיכנס, להפריע, לשבש, להציק. כל מי שמשייט באינטרנט כבר נתקל בתופעה הזאת. סיפור אחר, תקלת הרחפנים בגטוויק מסבירה מדוע לעולם לא יהיו מכוניות מעופפות. תארו לעצמכם שיהיו מכוניות מעופפות, ואיך שהוא נפתור את בעיית פרוסדורי האוויר, ואז איזשהו נהג מיואש או מתאבד שי, ירוץ עם המכונית המעופפת לגטוויק או לשדה תעופה אחר, ויכנס לתוך מטוס נוחת או ממריא. נו, אז מי יוכל להגיד לו תפסיק? למונד. אפקט החממה הקטלני של קיץ 2018, שהוא היה, היום יודעים לסכם ולומר, הקיץ הקשה ביותר שהכירו מאז שהתחילו המדידות באירופה ב-1900, היה ניצחון מר לקלימטולוגים. מדוע הניצחון הזה היה מר? הוא היה מר מפני שהם היום מכפילים את המאמצים לפעולת נגד, אבל הדבר שהמאמר בלמונד לא מזכיר הוא מי הוכיח שזה היה כל הסיפור של עליית גורם החממה קיים, אף אחד לא מכחיש אותו. אבל יש קלימטולוגים שבאים ואומרים, אוקיי, מי אמר לכם שזה מעשה ידי אדם ולא, אני לא יודע, כתמים מחזורים על השמש. מי יודע? האפודים הצהובים מכינים פעולה לשבת. אז אם עכשיו השעה היא 9:37, אז בפריז עכשיו השעה היא 8:37, נכון? אז עוד מוקדם, הילדים האלה נחמדים, עוד ישנים, קשה להם לקום בשבת בבוקר. הם בעוד שעה, שעתיים יתחילו למלא את הרחובות, ויתחילו להשתגע. זהו, אלה הם הצרפתים. הקורדים בסוריה, שימו לב, מזהירים, אם טורקיה תתקוף אותנו, הקורדים כמובן, הגבול הוא קרוב, הם יוצאים משם גם להתקפות וכל היתר, אז אם טורקיה תנצל את הסתלקות ארצות הברית כדי לתקוף אותנו, אנחנו לא נוכל להמשיך להילחם בדאש, כי דאש עוד לא הובסה, היא עוד מחזיקה עיר גדולה. זה מה שאמר טראמפ, אמר טראמפ, אבל הוא לא אמר נכון. עכשיו, על רקע יציאת ארצות הברית, המצב מחריף מאוד. מחריף מאוד. בואו נעבור להודו, Times of India. ארצות הברית ידעה על תוכנית הגרעין של פקיסטן. פקיסטן פיתחה נשק גרעיני, ויש לה היום נשק גרעיני וטילים, בעקבות הנשק הגרעיני שאליו הגיע הודו. כי השנאה בין הארצות האלה היא גדולה, והמנהיגים אז אמרו, אנחנו נאכל חצץ, אבל נפתח נשק גרעיני. וארצות הברית הייתה במצב שהייתה יכולה אולי למנוע את זה, אבל היא שתקה כי הייתה זקוקה לתמיכתה של אפגניסטן, של פקיסטן באפגניסטן. אתם יודעים, השמות האלה יכולים קצת לבלבל. מי שהחליט על כך היה מזכיר ההגנה של ארצות הברית אז, הרולד בראון, וסגן ראש ממשלת סין, דנג סיאופינג. הגאון הגדול שעמד בראש המאפיה היא בשנים 1977-81 היה המטיף הגדול ג'ימי קרטר, שכל הזמן מטיף לנו מוסר ומטיף מוסר לכל העולם, והוא כזה צדיק שהצדק נמס על ידו. אז הוא האיש נתן טילים, טילי אוויר אוויר למורדים באפגניסטן נגד המסוקים הסובייטים, והוא האיש שעצם את עיניו מתוכנית הגרעין של פקיסטן. בואו נעבור לדרום קוריאה, ג'ונגנג דיילי. ארצות הברית הסכימה אתמול לשכוח לרגע את הסנקציות החמורות על חומרים תעשייתיים, והרשתה לדרום קוריאה להעביר חומרים לצפון על מנת לחבר את שתי רשתות מסילות הברזל של הצפון והדרום. כי עד לפרוץ מלחמת קוריאה ב-25 ביוני 1950 היו מחוברות. וכך טקס החיבור בין שתי המדינות יתקיים ביום רביעי הבא. נשים קשישות, סקנות אפשר לומר, בדרום קוריאה, שהיו קורבנות של משטר האימים היפני בימי מלחמת העולם השנייה, לא הם לקחו ילדות והפכו אותן לזונות בשביל החיילים, מה שהם קראו comfort girls, נערות נחמה. ואין עכשיו סקנות, והן רוצות תביעות פיצויים. יפן נתנה משהו, אבל ממשלת דרום קוריאה עצמה לא נותנת כלום. אז הם באים בטענות, הם רוצים פיצויים, הן רוצות פיצויים. יחליט בית המשפט. הינדוסטן טיימס, ממשלת הודו מתירה לסוכנויות מדינה שונות לעקוב אחר המחשבים של עובדיהן. והדבר הזה מביא לחשש גדול לפגיעה בפרטיות. זה לא סיפור של מה בכך. הגארדיאן מביא לנו מאמר הראש שמסביר כיצד הערך הטכנולוגי של גוגל, או המפעלים שעושה גוגל, משרתים קודם כל את סוכניות הריגול של המדינה, וזה עוזר למדינה לרגל אחרינו. טוב. פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג, התפטרות מזכיר ההגנה ג'יימס מאטיס בעקבות החלטת טראמפ על הסתלקות מהמזרח התיכון, היא מכה בביטנה של אירופה. זה באמת מקומם, זה באמת מרגיז, עדיף היה שאולי הוא לא היה עושה את זה, אבל במחשבה שנייה, זה מחזק את דעתו של טראמפ שאמר אותה בגלוי וקיבל קיתונות של סופחין מאירופה. אנחנו מחזיקים את ענייני הביטחון, אירופה לא עושה כלום. עכשיו הם מייללים שאמריקה מסתלקת מהמזרח התיכון. זאת שאלה. בינתיים ג'יימס מאטיס זוכה לתמיכה חזקה במיוחד מממשלת גרמניה, והיא מהללת את התמיכה שלו ואת החוכמה שלו וכל היתר. שדה התעופה בשטוטגרט שותק חלקית בשל איומי טרור. ועוד סיפור גרמני שמזכיר לנו את ישראל, יותר ויותר אזרחים בגרמניה מתלוננים על שירותי הדואר במדינה. לוקח זמן עד שמגיע מכתב, המון הולך לאיבוד, חלק מהתלונות צודקות, חלק לא צודקות. לך תדע מה נכון ומה לא נכון, אפשר להשתגע. אבל בגרמניה מאוד לא שבע רצון. עכשיו, New Scientist, הוא מספר לנו שמאכלים עשירים בעמילן, כגון תפוחי אדמה, כן, הם מקטינים את תגובת המערכת החיסונית במקרה של לופוס. לופוס היא מחלה שנקראת זאבת. ויש לה כל מיני סימנים על הפנים, מחלה אוטואימונולוגית, הגוף תוקף את עצמו. אבל תפוחי האדמה עוזרים למחלה. שלבים מתקדמים של מחקר, אנחנו קוראים ב-New Scientist, שבו מפתחים חיישנים שנשלטים על ידי תוכנה של אינטליגנציה מלאכותית, מאוד מאוד בקרוב יצאו לאור. מה הם יעשו? הם יריחו את בתי השכי שלנו. לא נעים לדבר על זה, אבל מחקרים שנעשו לפני שנים הראו שנשים של גבר אחד מתפקדות, המחזור החודשי שלהם, תלוי בריחות של בתי השכי של הגבר. לא ניכנס לכל הסיפור הזה, היה אז ב-National Geographic צילומים של הניסויים שעשו, שרואים שורות של נשים עם גברים שמנים גדולים כאלה, מרימים את היד והן מריחות ולראות את השינויים ההורמונליים בגוף, כל מיני דברים. הפעם זה נגמר, הפעם זה חיישן, לא גבר, אלא חיישן. והוא גם יוכל לומר לפי הריח איזה מחלה מתפתחת, ובינתיים בשלב זה הוא יכול לעקוב אחרי, נאמר, מצבים כמו התפתחות סכיזופרניה או סכיזופרניה, ביפולר דיסאורדר. ביפולר דיסאורדר זה אדם שהוא סובל מתנודות מאוד קשות במצב הרוח. היום הוא בשמיים, מחרתיים הוא במעמקי האדמה. זהו. בין הגילויים שהעיתון מדבר עליו, יש יסודות הקבורים בחלק האפל של המוח, שבו הם שולטים בתפקוד הגנים, וייתכן שהם התורמים להתפתחות הסכיזופרניה והביפולר דיסאורדר. לא בטוחים לגמרי, אבל אנחנו נדע במהלך הזמן. American Scientist, אריה ההרים האמריקני, חוזר אל הנקודות שמהן גורש על ידי מתיישבים אירופאים בחוף המזרחי ובמערב התיכון בארצות הברית. אריה ההרים האמריקני נקרא גם קוגר וגם פומה. הוא יכול להגיע ל-50-60 קילו, הוא חיית בר, והיו מקרים שהם תקפו גם מטיילים פה ושם. זה לא הרבה, אבל היו. וכאן מספרים סיפור על קוגר צעיר שנהרג באוקלהומה על ידי רכבת. הוא לא היה מספיק זהיר. והתדהמה היא גדולה, כי הוא הגיע מרחק של איזה 1,200 קילומטר מהאזורים שבהם הקוגר, שהוא היום מוגן על ידי החוק, מתרבים. איך הוא הגיע? אז לא להתפלא, לפני 200 שנה הם שוטטו באוקלהומה. ואז לא היו רכבות, אז היה בסדר, זה עבר טוב. בואו נעבור ל-MIT Technology Review. סין, לא תאמינו, סין היא יצרנית המכוניות החשמליות הגדולה ביותר בעולם. עד כדי כך. 5 מתוך 10 החברות הגדולות, חברות גדולות, בשנת 2018 היו סינים. ואני מדבר על החברה בשם BYD Group, BAIC ו-B ו-SAIC Group ו-Geely Group ו-Cherry. הם כולם מייצרות מכוניות חשמליות. היא מייצרת סין פי 3 יותר מצברים מאשר שאר העולם. 6 ערים בסין רכשו ב-2017 21% מהמכוניות החשמליות בעולם. מאז 2013 הוקמו בסין 487 חברות לייצור מכוניות. טוב, זו מדינה של 1.4 מיליארד, לא להתפלא מהמספרים האלה. סין מייצרת 56% מכל מצברי הליטיום בעולם. מצבר ליטיום זה המצבר שיש לנו במכונית, רק שתבינו. ארצות הברית מייצרת 14%, גרמניה מייצרת 9%. בואו נעבור עכשיו ל-Foreign Policy, שהוא ירחון מאוד חשוב, והוא מספר לנו מאמר קשה ביותר על נשיא מצרים, הסיסי, שבנאומיו האחרונים, טוען כותב המאמר, נראה כאילו יצא מדעתו. והניסוח הדיבור שלו וכל יתר הדברים מראים שהוא אולי לא לגמרי יציב. והאכזריות של ממשלו עולה על זו של כל קודמיו. אבל מצד שני הוא מנהל מלחמה קשה מאוד נגד האחים המוסלמים ונגד דאש במדבר סיני היחסים בין ישראל למצרים טובים, ועל פי עיתונות חוץ ישראל עוזרת למצרים במאבק הזה, אבל אתם יודעים, להיות נשיא מצרי, שום סוכן ביטוח לא יוציא פוליסת חיים ארוכה מדי. בואו נגיד את זה בעדינות. מאמר נוסף על המלחמה הגדולה ביותר במזרח התיכון, מלחמת האזרחים בסוריה, היא עומדת לגדול עוד ועוד, ועל הנטל המוטל עכשיו על צרפת בעניין הזה, נטל שמי שיצטרך לשאת אותו הוא מקרון, הדעה היא שהוא לא יוכל לעמוד בנטל הזה. עכשיו, שרת הביטחון של צרפת, פלורנס פרלי, קבעה כי בכעס גדול, כי למרות שדאש נחלשה, היא רחוקה מלהיות מובסת, כפי שטען טראמפ. שימו לב, הצרפתים כועסים על טראמפ שהוא מסלק חיילים אמריקנים מסוריה. הרי אתם לא מפסיקים ללעוג לאמריקנים, אז איפה אתם עכשיו? והיא מודאגת מאלפי הג'יהאדיסטים ילידי צרפת, ילידי צרפת, שיצאו לסוריה וחזרו לצרפת, וכך קורה גם במדינות אחרות. הם לא חזרו ילדים טובים שוחרי טוב. כל הפיגועים שיש בצרפת, יש להם רקע, תבינו. עכשיו, מקרון שלא בטובתו, הפך לפתע להיות המנהיג של הצבא המערבי הגדול ביותר בסוריה. זה הצבא השני בגודלו אחרי הצבא האמריקני, למרות שהצרפתים בשום אופן לא ייתנו מספרים. הם לא מוכנים כחלק מהמדיניות שלהם. Foreign Affairs המפורסם, הנשיא טראמפ, חרף מילים נשגבות של תמיכה בבעלי ברית במזרח התיכון וכללות על ראשי אויביו, איראן למשל, איננו מעוניין במזרח התיכון. משרד ההגנה האמריקני מצמצם כוחות במזרח התיכון כדי להגדיל כוחות מול האיום הסיני והרוסי. מבחינה זו, מדיניות טראמפ דומה למדיניות של אובמה. עכשיו אנחנו עם ה-Reader's Digest, ההבדלים ברמה הם כמובן גדולים מאוד, אבל הם עוסקים בשאלה שאולי תיגע לליבם של כמה אנשים. הפץ שבמצוקה, זאת אומרת, יש לכם כלב בבית, חתול בבית, או חתולים, או כלבים, ואתם עומדים לנסוע לקריסמס, להיות עם הבן, או הבן עומד לנסוע אל ההורים, אתם עומדים להיעדר מהבית לכמה ימים, ובעלי החיים מרגישים בזה. גם החתולים, גם הכלבים, ומגיבים בכל מיני צורות מוזרות. אז כאן יש סדרה של הצעות מה לעשות כדי להשקיט את האנגזייטי של בעלי החיים. אני צוחק, אני לא צריך לצחוק, כי גם אני אוהב בעלי חיים, וגם אני מבין בדיוק את מצוקתם של החתולים והכלבים. בואו נעבור לאל פאיס, ונראה מה יש לנו שם. חברת התעופה איבריה הזהירה כי לא תוכל לטוס בתוך אירופה, האיחוד האירופי, בלי הסכם ברקזיט חתום. כי מאוד ייתכן שעכשיו בריטניה תצטרך לצאת לדרכה בלי הסכם חתום. למרות שטוען העיתון וטוענים עיתונים אחרים מחוץ לבריטניה, ההסכם הוא טוב, גם בבריטניה חושבים, אבל חברי המפלגה השמרנית עושים את המוות לתרזה מי, תלכי, תתחנני, תבקשי עוד, אירופה לא מוכנה לתת עוד. ואז ישנו סיפור באיחוד האירופי, איבריה היא חברת תעופה, אבל היא תצטרך, כדי לקבל רישיון הפעלה, היא תצטרך להוכיח ש-51% לפחות מהבעלות על החברה הם בידי האירופאים. ובלי אישור כזה היא לא תוכל לפעול. וכנראה שהיא לא נשלטת רק על ידי אירופאים, ספרדים או אחרים. USA Today, שופטת בית המשפט העליון, זה מופיע גם הרבה מאוד בטלוויזיה, רות בדר גינסבורג, עברה ניתוח לסילוק גידולים סרטניים מריאותיה בניו יורק. ועכשיו עם השבועונים, נראה מה יש לנו בניוזוויק. רוסיה בחנה שוב את טיל האוניות שלה, SM-22 צירקון. אני כנראה לא הוגה את השם נכון. מהירותו, תקשיבו לזה, פי 8 ממהירות הכל. מהירות ששום טיל הנמצא בארצות הברית או בעולם יכול בכלל להתמודד עימה, עם המהירות הזאת. היא שווה לכמעט 3.5 קילומטר לשנייה. רק שתבינו, המהירות הגדולה ביותר של כדור רובה, ניקח את ה-5.56 מילימטר, ה-M16, היא קילומטר לשנייה. זאת נחשבת למהירות הלא הגבוהה ביותר. כאן מדובר בקצת פחות מ3.5 קילומטר לשנייה טיל. יש לטיל הזה טווח של כמה מאות קילומטרים. עכשיו, רוסיה וסין שוקדות על דור חדש של טילים. כאלה שבשל מהירותם מבטלים כמעט לחלוטין את כל מערכי הטילים נגד טילים הקיימים. אני מבין שבמהירויות האלה מדובר גם על המערכות שישראל בונה. טיים, בואו נראה מה קורה בשבועון טיים. השריפות בקליפורניה אינן חדשות. הן פשוט more of the same, כמו שאומרים האמריקנים, וחזויות לחלוטין. ואם אנחנו לא נתכונן למצב הזה, כותב בעל המאמר הראשי בעיתון, לא נגיע רחוק. המצב הזה אומר שצריך לטפל ביערות עצמן, לדלל אותן יותר. צריך להתכונן באופן אחר, צריך לדאוג שהצמחייה מסביב לבתים לא תתנסה לגובה. יש המון דברים שצריך לדאוג, כי אפקט החממה הוא איתנו. ואנחנו מתקרבים לסיום, ג'יינס 360. נסיגת ארצות הברית מסוריה עשויה להוליך במהרה למבצע טורקי נגד הקורדים בגבול. ותנועתם, ה-SDF, כבר הזהירה, ראינו את זה קודם, שבמקרה כזה תחדל לפתול נגד דאש. במילים אחרות שמח שם, והולך להיות עוד יותר שמח. לוקהיד מרטין תשבח 84 מטוסי F-16 של חיל האוויר היווני. גם הקורדים באיראן רוצים עצמאות, ולוחמים קורדים איראנים מגבירים באחרונה את ההתקפות נגד ממשלת טהרן. וסיפור נוסף, צבא הודו הכריז השבוע על שינוי אסטרטגי בתוכניות ההתקפה של חיל היבשה, שנשאל על אינטליגנציה המלאכותית. לומר, תוכנית ההתקפה היום היא כזו שחיל רגלים מקבל סיוע מהתותחנים, מקבל סיוע מהשריון, מקבל סיוע מחיל האוויר, אם אפשר גם מחיל הים, וכל הגורמים האלה מקושרים יחדיו מנקודה מסוימת, והם מתאמים את פעולותיהם ביחד. זה לא שמפקד הפלוגה מחכה שיבוא הסיוע האווירי, והסיוע האווירי שכח לבוא. הוא מדבר עם מפקד הטייסת שמסתערת, אבל לדברים האלה צריכה לדאוג האינטליגנציה המלאכותית, ואני צריך לדאוג לסתום את הפה, כי המוזיקה שגלית משמיעה לי באוזניים מבשרת שהתוכנית הגיעה לקיצה. זאת אנחנו נעשה, נודה לגלית, גלית אמירה היא הטכנאית שלנו, נודה לרחל לוי המפיקה, אנחנו נשוב ונהיה איתכם בשבוע הבא, תוכנית חדשה, עיתונים חדשים, יהיה מעניין. שלום, אני יצחק כהן.